אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, חלק א', עמוד 19, מאמר לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר, וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 19, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ב מצוות, כמו שאמרו הזל, ואידך פירושו הוא, זיל גמור. משמע, שעל ידי קיום התרי"ב מצוות, נזכה מאליו להכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה נותן לנו אהבת חברים? כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח. וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת, ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של הרצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא נימה. אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים, שהם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם. ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה. ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. נמצא, לפי זה, מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ב מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל? הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילוניים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים הוגים שונים בכדי שיהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילונים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין מהו האיסור של מושב לצים. אם הוא מדבר לשון הרע או דברים בטלים, אם כן האיסור לא מטעם מושב לצים, מה מוסיף לנו האיסור של מושב לצים? אלא...
עד כאן מובן? כן, מוש.
אני רוצה לשאול על ההתקללות. יוצא שאם יש שני אנשים ואני מתקלל עם בן אדם אחד, ובגלל שפרט וכלל, כמו שדיברנו, הם שווים, אז כאילו, מספיק לי שכל הכלל נכנס בתוכי? מספיק לי רק אדם אחד?
כן.
אז שאלה, למה כוח הרבה אנשים? בשביל מה...
ברוב המדרת המלך. קודם כל, יש בזה הרבה דברים. קודם כל, יותר קל לך לבדוק את עצמך אם אתה באמת נמצא בהתקללות עם האדם, או שמטעם שיש לך אליו איזו משיכה רגילה, אגואיסטית. אז אתה נכלל בו, מוכן לוותר לו, מוכן להתקלל ממנו. זה מטעם, כמו שיש חיבה ככה בין בני אדם. אולי מתוך זה. גם כן, זה דבר אחד. דבר שני, שכשאתה באמת, אם אתה נמצא מול אחד, אל תחשוב שעם אחד יותר קל לך להתקלל מה שעם עשרה. עם עשרה הרבה יותר קל. כי אתה מקבל מעשרה התפעלות על גדלות של של הביטול שלהם, כל אחד כלפי שני, איך שהם דואגים אחד כלפי שני, איך שהם רוצים יחד להגיע למטרה. אתה מסתכל עליהם, אתה נדלק, אתה מכינה שורף את עצמך. אם יש לך לפניך אחד, איך אתה רואה את הפעולות שלו? על מי? על עצמך? זה... אתה כאן קנוי, אתה כאן לא יכול לדעת את זה. רצוי מאוד שזה יהיה יותר מאחד, אבל מיעוט הרבים שניים, אבל זה מיעוט. צריך להבין מה זה נקרא מיעוט. שזה רבים, אבל מאוד מאוד מעט. צריכה להיות עבודה גדולה, צריכה להיות עבודה גדולה לעבוד רק עם אחד. זה בכל זאת משהו, אבל קשה, מאוד קשה. כן.
בכל זאת, אפילו שעשרה, מה יש שם כזה דבר מיוחד בהתקללות, שכאילו אפילו שאני מפנה את המקום בתוכי, ואז עשרה נכנסים כאילו יכול בתוכי, ואני מקבל כל הכלל, כל העולם. מה יש שם?
לא, זה לא חשוב עשרה, מאה, אלף או כל העולם, או אפילו אחד לפניך. חשוב שאתה ביטלת את האגו שלך. זהו, לא שהם נכנסים כאילו שהם נכנסים, אלא בזה שאתה מבטל את האגו שלך, אז מה שנמצא מחוץ לך, אתה מתחיל לקבל שזה שלך. אתה ביטלת את הגבולות, אתה נמצא כבר אחרי הגוף שלך. הרצונות שלך, הכל יוצא מהחוץ, כאילו כל העולם נמצא בפנים. נו. זה מספיק, הפעולה עצמה. גרישה.
אם אני מראש יודע שמי שיקבל זה אני.
אתה לא יודע מראש כלום.
מספרים, מתפרר בוחרו, זוכה תחילה וכאלה דברים.
כן.
אז זה לא אפילו לא לשמה, זה אגו טוטלי פשוט, אגו מוחלט.
ודאי שאתה בינתיים מתקדם מהאגו, והאגו שלך גודל נגיד אפילו, לא חשוב. אבל בכל זאת, הפרו, אתה רואה, הוא נעשה כי הכבדתי ליבו. כל פעם יותר ויותר ויותר, עד רבה, זה סימן טוב. כן?
איך מכנעה להגיע לאהבה ולא לדיכוי עצמי? אני רואה שהחבר הרבה יותר גדול ממני ואין סיכוי.
בלי שנאה אי אפשר לבנות אהבה.
לא שנאה.
לא, לא, שמע. בלי קינה אי אפשר לבנות אהבה. כל ההבחנות שליליות הם בסופו של דבר מגיעות ליישום באהבה. אתה חייף את כולם. אני לא מבין מה השאלה בכלל. אז מה זה נקרא אהבה? על מה היא, על פני מה היא מתרחשת אהבה? על פני האגו, בתוך הכלים דקבלה, בתוך קליטה של של הזרים כמו שהם זרים וכמו שהם שלך. הביטול זה לא נקרא שהכל מתבטל. שנאה לא מתבטלת אף פעם. היא בכל עוצמתה קיימת ועליה נבנה. אתה יודע, יש לך הר סיני, אתה מצפה אותו בקרם, מקבל עוגה של נקרא הר הקודש. ככה זה. כן, כן. זהו, זה ממש ככה. זאת אומרת, היא נמצאת בפנים. הפער בין בורא לנברא הוא נשאר מצד אחד. אחרת זה לא יהיה נברא. כן, מי שמות? כן.
הוא כותב שכתוצאה מההתקללות, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. מה פירוש להוציא בפועל את אהבת הזולת במעשה?
שכמו שהיום היו לנו שאלות, האם מספיק לי בכוח לחשוב על החבר שאני אוהב אותו, או אני צריך לעשות את זה בפועל, משהו כזה. כן? אז יש הבדל. שבכוח אתה יכול לתאר לעצמך מה שאתה רוצה, אבל בפועל זה אתה באמת צריך לתכנן את הכל ולהרגיש את ההבדל וגבולות שלך, עד כמה שכן ולא. ולא סתם בעל סלום כותב שצריך לבטל את עצמך בפועל כלפי הזולת, כלפי החברים. זולת זה חברים, זה לא... אז הבדל בין כוח לפועל הוא גדול מאוד. בכוח זה עדיין לא אומר שום דבר על האמת במה שאתה נמצא. ובפועל, למרות שאתה עושה את זה מטעם האגו שלך, אם אתה עשית, פעלת, זה מזמין המאור המחזיר למוטף. אם אתה עושה עכשיו, הולך עכשיו על פעולת ההשפעה, ויש לך בטוח בתוך הכוונות שלך גם רווח עצמי, זה מקבלים את זה כאילו אתה בסדר. כי זה פער בין המדרגות. הכניס אותך בכוונה למדרגה שלך, שאתה לא יכול כאן לבצע משהו אחר. אז מקבלים כאילו שאתה כבר עשית, בצורה נכונה, בכוונה נכונה. טוב, נו, עוד פעם, נו, מהר.
אז אם העבודה היא פנימית, למה חייב לבוא ביטוי במעשה?
המעשה זה רק תוספת, זה כמו גוף לעומת ראש, שמדבר על זה שהראש שלך בסדר, שהכוונה הייתה שבאמת רצית לעשות פעולת השפעה. אז מספיק לי לשלוח לו, אני שולח לך עכשיו מחשבה, מתנה. לא, זה לא אומר כלום. אנחנו נמצאים בעולם המעשה. כן.
אז אני לא אשלח לך מחשבה, אני אשלח לך 1,000 פעולות. אני אשגע אותך בסוף.
אתה לא צריך לשגע כלום, אתה לא צריך לנגוע במישהו. אתה צריך רק לבצע על עצמך בפועל את הדברים. זהו. אני לא מבין במה אתם מסתפקים כל כך. כן.
מה זה מעשה? איך מעשה מתבטא?
מעשה פשוט להביא לחברו חתיכת עוגה. לחייך, לעזור, לתמוך. אבל העיקר המתנה, שאתה מעורר אותו בדוגמה שלך, שאתה נשרף למטרה. אבל אם אתה לא יכול לעשות את זה, אז ככה קצת, ככה משהו, אפילו איזה סוכריה תביא לו. כן?
הבעיה שהמעשה צריכה לבוא לידי ביטוי כלפי החבר. למשל, עם הפנקס אני באמת רואה שהדף סופה כל דבר שאני רוצה להוציא, ושזה צריך לבוא לחבר, זה לא יכול. שם יש פקק, כאילו.
תנסה עוד ועוד. אין לי מה להגיד. חבר'ה, אתם... תראו מה שכתוב ותעשו. זהו, אין לי מה להוסיף. כן.
מה מתוך עבודה בביטול שלי עם עוד 9 חברים, מה נולד בי חדש? מה פתאום מתגלה חדש?
הכל. לא נשאר לך כלום מעצמך. הכל חדש. ממש. איך יכול להיות אם אתה ביטלת את עצמך? אז מה נשאר? כן?
המתגלה חדש.
מה זה מגלה? אתה מגלה עכשיו את עצמך חדש, שאתה כמו כפפה, הופך את עצמך להפך. הכל מחדש. אז מה זה נקרא לבטל? לבטל זה נקרא שעל כל רצון, על כל דעה שלי שהיה קודם, אני מקבל עכשיו רצון ודעה הפוכים. לא נשאר כלום ממה שהיה קודם. כן.
אז השנאה מתבטלת או לא מתבטלת?
לא יודע. נגיע לגימל קווים, אז נראה. בינתיים אדם נמצא כאן או כאן, נזרק מפינה לפינה, אז הוא חושב שהכל זה מתבטל, זה מתבטל, זה נעלם. אחר כך זה הכל מצטבר. שמתחילים לעבוד בגימל קווים, מסך דחיריק הוא סופג הכל. כן.
אנחנו אומרים כל הזמן לבטל את הדעה ואת הרצון שלי, ואני מקבל דעה ורצון הפוכים.
אבל הם, איך הם יכולים להיות הפוכים? אם החבר שלי כולו גם כן משתוקק למטרה וכל הדעות והדעה והרצון שלו שאני מחשיב ומשייך זה...
כמו... אני מדביק את עצמי אליו. אני רוצה להיות כמוהם. אני נכלל בהם. מה שהם חושבים, מה שהם מדברים, מה שהם... אני רוצה להיות בתוכם. אני רואה כמה שכל מה שיש בי רק מפריע. זהו. חוץ מכינה, אני לא רוצה שישאר בשום דבר. כן.
אתמול בסדנה שהייתה מאוד מיוחדת,
הרגש... מה היה מיוחד?
הייתה מכבסה רצינית.
כן? זה לעומת הקודמות?
לי לפחות.
טוב, נו. זה מדי?
לא, לא, מה, אני אומר, כאילו, נניח היה בפעם הראשונה שם... מעבר למאמץ כל פעם להיחלל, להידבק, להיכנס בתוך החבר כשהוא מדבר, אז הרגשתי כאילו כשאני מדבר, שאני גם צריך לתת מקום לחבר שרוצה עכשיו להיכנס לתוכי. זה היה מין הרגשה מיוחדת כזאת שהרגשתי בפעם הראשונה. מה זה הדבר הזה?
ככה זה.
כן, אבל איך עובדים עם זה?
תמשיך. נו, ויטליק. קדימה, קדימה.
מה צריך להיות תגובה של מי שמקבל מתנה מחברו?
חייב להודיעו?
מי שקיבל, אני חייב להודיעו?
כך כתוב. אתה לא זוכר מאמרים?
אוקיי, הרבה פעמים...
גם על זה. גם על זה.
אוקיי. הרבה פעמים אני מרגיש שאני רוצה לתת מתנה למישהו שלא כל כך אותו בקשר, לפעמים זה גורם לו אי נעימות אפילו, איזושהי בושה. פתאום הוא לא מבין, הוא לא...
לא, למה אני...
זה נקמונה לפעמים.
זה, 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 זה לא בושה, זה אגו שלך. זה היה אגו. אני לא רוצה לקבל, אני לא רוצה להיות חייב, זה פוגע. אבל אם אדם מגיע אליי ומאהבה ככה מביא, כמו שתינוק מרגיש כלפי אמא, הוא מתבייש? עד כמה שאנחנו נעשים גדולים ונבדלים מאבא ואמא, אז אנחנו מתחילים להתבייש. זה נקרא כבר חוסר דביקות.
אוקיי, כלומר, כאשר אני נותן מתנה לחבר...
הוא מביא לי מתנה, אני... ממש חייב להגיד איזה דברים, איזה טוב, איזה... אני לא תמיד ככה עושה, מכל מיני החשבונות. אבל באמת ככה אתה צריך להגיב.
כלומר, אפילו לשחק את זה חובה. קיבלתי מתנה, אני חייב לשחק, שזה מתנה הכי
גדולה שקיבלתי. זה בדיוק מה שרצית. כן.
פבריציו מסינגפור, הוא שואל איך אני יכול... למדוד שאני מבטל את עצמי כראוי בתוך הקבוצה.
נו, תגידו לי אתם, גם כן זה היה אתמול נדמה לי, לא? משהו כזה, לא אתמול. איך אני בודק את הביטול שלי כלפי הקבוצה? ביטלתי או לא ביטלתי? היום אמרתי.
אמרתי שהיום אמרת שאם אני מרגיש יותר בחיבור עם הקבוצה, אז זה אומר שאני עושה את העבודה. משהו כזה.
אם אני מבטל את עצמי, קודם כל סיבה לביטול חייבת להיות, זה קינה, זה אכזבה מכוחות עצמי. זה פחד לא להגיע לכלום, זה איזה ייאוש ממש התייבשתי מכל מה שממש עשיתי במשך שנים. זה חייבת להיות ממש חשבון נפש מאוד חזק. ואז אני מבטל את עצמי לקבוצה. מה זה נקרא לבטל? ברגע שאני מבטל את עצמי, אני רוצה להתקלל בהם עד שאני לא ארגיש את עצמי. לא ירגיש את עצמי שאני אשכח, אני מאבד את עצמי בתוכם. זה בעצם קורה. עכשיו הנקודה שבלב שלי נמצאת בתוך הלב האגואיסטי. אני רוצה את הנקודה הזאת להכניס לתוכם. זה הלב שלי החדש. להכניס לתוכם, להוציא מבפנים, להוציא אותה החוצה. שזה יהיה הפנים שלי. זה הרגשות כאלו, הם מזה מתפתחת האהבה ועוד כאלו, נו ופעולות ודאי, מה זה נקרא שאני מבטל את עצמי, עד כמה שאני מוכן לשרת אותם, עד כמה שאני לא עוזב אותם במחשבה, עד כמה שאני כל הזמן אז דואג לא רק להיות מחובר אלא דואג להיות בהם. מה זה להיות מחובר בהם? להתבטל בהם. להתבטל בהם זאת אומרת לקיים הכל מה שיש בתוך החיבור ביניהם, שאני ממש אתדבק בזה, אחרת מה זה ביטול? בשביל מה אני מתבטל? כן,
יורי מטורונטו שואל, האם אני צריך לעזור לחברים שלי לבטל את עצמם?
לא, לא, לבטל את עצמם אפשר רק בצורת החיובית, שאנחנו מראים לכולם שאצלנו גדלות המטרה היא מעל הכל. תן לה מיקרופון. לא? לשאול? נו תשאל, בסדר.
כשזה בא מצד ההרגשה, כמו שאמרת, שאדם מרגיש כבר כאילו עבוד, ואז ממש הוא רואה שאין לו ברירה, אלא להתבטל, אבל זה הרבה יותר כבר קל לעשות כשזה בא מצד ההרגשה. אבל כשזה לא בא מצד ההרגשה ואתה צריך לעשות את הפעולה הזאת, אז כמו שראינו היום בשיעור, הוא אמר שמבחינת מעשה אתה יכול לבטל את עצמך, אבל בתוך תוכו יודע שחברו אינו מגיע לקרסוליו. ואז מה האינדיקציה שבמחשבה, מה האינדיקציה שאתה מבטל את עצמך במחשבה ולא מרמה את עצמך בזה? כשקשה, כשלא קל.
אני לא מבין.
שוב, הוא אומר במעשה אתה יכול לבטל את עצמך. אבל הוא קורא לזה שזה חנופה. אבל בתוך תוכו הוא יודע שחברו אינו מגיע לקרסוליו. אז כל העניין זה גם לבטל את עצמך במחשבה, לא רק במעשה. לראות שאתה באמת מתבטל כלפי החברים.
מה האינדיקציה לזה שאתה לא... יש מחשבה לפני המעשה, יש מחשבה אחר המעשה. לפעמים אתה מתכנן הכל ואתה יודע לבצע, והכל נראה לך שאתה עושה מכל הלב, ואחר כך מתגלה לך שאתה עשית את זה רק לצורך גדלות שלך, ולא לא, לא כדי להתבטל. להראות שאתה גדול עד כדי כך שאתה מבטל את עצמך. נו. זה הכל הולך בצורה כזאת, זה קשור לזה.
עצם פעולת הביטול היא באה רק כשאתה באמת מרגיש שאתה נמצא במצב של עבוד, ואז זה מחייב אותך להתבטל, או שיש גם ביטול שהוא לאו דווקא שאתה מרגיש שאתה במצב כזה, ואתה שם צריך לעשות עוד יותר מאמצים כדי לעשות את פעולת הביטול.
אז איך אתה תעשה אם אתה לא מיואש לגמרי? לא, מאיפה? מה הבסיס שלך אם כך?
אז אין שום סיכוי אחר, רק מתוך ההרגשה הזאת.
רק מתוך ההרגשה הזאת, בטח. כן. אתה צריך להגיע לזה. לעת אתה, בינתיים, לא חשוב שנסתרים ממך אלף הבחנות, אבל ברגע ביטול, אתה יכול להגיע, לעלות על הביטול, אתה יכול רק בתנאי שאתה יודע שאתה בעצמך לשום דבר לא מוכשר. כן, נו, האחרון, אחר כך נמשיך. מהר.
אתמול בסדנה אני פשוט הרגשתי שעשינו מאמץ גדול כדי להתקלל. וכולם היו ממש רציניים. אבל אחרי זמן זה נעלם. ורבש כותב שצריך פה להוסיף עוד 320 מצוות, כדי הפעולה הזאת תימשך.
320 מצוות?
תרייב.
תרייב.
620. פי 2 יותר. אז, אבל הוא אומר שצריך להוסיף, כי בעצמו זה לא יכול להתקיים. אז מה הוא מתכוון? רק אהבת חברים בעצמה, התקללות לא יכול להתקיים. צריך להוסיף לו 320 מצוות. 620 מצוות. מה הוא מתכוון? מה זה? שזה יתקיים, שזה יימשך.
620 מצוות זה 620 מעלות שאתה צריך לעלות באהבת חברים. באותה אהבת חברים רק 620 פעם. זאת אומרת, להתקלל בזה כל הרצונות, כל התכונות שלך. שכולם הם קודם כל מרים את עצמם בשנאה, בתחייה, בכל מיני הצורות ההפוכות, ואתה על פניהם עולה, מהפך אותם להפך. היצרה הוא נותן לנו כל הרצונות. התיקונים הם רק מצפים אותו. כמו שנתתי אתמול הסבר, מאיפה, איך שעל ידי היצרה אנחנו מגדילים מהניצוץ, מהנקודה שבלב, את העולם שלם. זה על ידי זה שיצרה הוא, למה עוברים מצרים? מקבלים מהפרו כל העובי שלו. זה העניין, למה נכנסים לגלות? למה אנחנו צריכים לצאת עכשיו מהגלות? אנחנו יוצאים מהגלות כבר באוויות אחרת לגמרי, בהתקללות מהחב. עכשיו להגיע לחיבור, כמו אז היה לפני חורבן בית המקדש, זה הרבה יותר קשה. תראה מה שקורה עם העם. אם היית רואה את העם לפני 100-200 שנה, והיום זה היה הבדל עצום. מאז, לפני 200 שנה, חשב על משהו אחר חוץ מבורא, אלוקות וכו'. בצורה עממית, לא חשוב. היום תראה איזה אביות ישנה. אנחנו עוברים דרך מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, זה הכל. נכללים בתוך רצון לקבל, לוקים אותו ו... עולים בחזרה לנקודת הדביקות. כן.
אז אני יצאתי מהסדנה עם הרגשה שמאוד מאוד רצינו להעתיק אחד את השני, להיות בהתקללות, בחיבור, ואני רוצה להמשיך עם 620 האלה פעולות פנימיות, כדי להגיע באמת להגילוי משהו אחר לגמרי, מציאות אחרת. שבשביל זה, אז מה אני ממשיך? אני יצאתי, מה אני ממשיך? בפנים, קשר איתם, לא יודע. שזה יימשך.
הבעיה היא שחוץ משאני נותן דחיפה, או כל פעם מעמיד אתכם על הרגליים כמו תינוק שמתחיל ללכת, ומראה כיוון, הצעדים אתם צריכים לעשות. אני לא יכול בזה לסייע. וכך מסדנה לסדנה. אלה מה אתה רוצה שאני אעשה? מה שקיבלתי אתמול בתוך הסדנה, עם קשר בין החברים, יחס, כיוון, התקללות, ביטול, אהבה, כל מה שדיברנו אתמול, איך מיות הרבים שניים וצריכים יותר ברוב המדרת המלך וכל זה מה שדיברנו זה צריכים להמשיך באיזו צורה כך טקסט של הסדנה שלחו אותו לכולם, כן? נו, לא חשוב, קטע הכנה לשיעור, אבל נשלחה לכולם? רגע, אם אנחנו סיכמנו שסדנה אנחנו עושים לפי איזה קטע, אמרתי בבוקר, בשיעור בוקר, שאנחנו עושים את הסדנה בערב לפי הקטע הזה, נכון? אז למה זה לא נשלח לכולם? נשלח לכולם, כל אחד בטלפון שלו או במחשב קיבל את זה או לא? מה זה אחד לשני? אתה סומך על האהבה, על מה, על מי? אחד לשני, אז ככה אני מקבל את הקטעים האלה לשיעור בוקר. לפעמים חמישה, מחמישה אנשים. זה לא מאורגן דרך אגב, דיון. מארבעה אנשים אני מקבל אותה קטע. מה שלא ישלחו, שישלח מישהו אחד. זהו. אז אני חשבתי שאתם כבר תדאגו לעצמכם, גם זה אני צריך לדאוג. בבקשה, תביאו לי בבת אחד איזה מספר, או איך, ואני אשלח, אין לי בעיה. אבל איך זה יכול להיות שאנשים מגיעים לסדנה והם לא יודעים על מה מדובר, לפחות טקסטואלי ככה, מה שכתוב שם, בצורה פורמלית? מילולית? אני לא יודע. אני, לפני שאני יורד לסדנה, אני עובר על הטקסט הזה, נו, לא יודע, 7-8 פעמים לפחות, רואה אותו, מסתכל בו, עושה בו כל מיני תיקונים משלי, מקלקל אותו. אבל הקלקולים האלו שאני מכניס שם, פסיקים, מחלק ככה, מחלק ככה, זה עוזר לי להתקשר לטקסט. אני, בלי זה, אני לא רואה את עצמי מוכן. טוב, אני לא דורש את זה מכם, אבל לפחות לקרוא פעמיים, שלוש, שזה יהיה איכשהו זרימת הטקסט שיהיה מובן. זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, זה ארבע, יש שם ארבע חלקים בתוך הטקסט, נגיד של אתמול. אין? אז שאנחנו נדע למה הוא אומר על זה ככה וככה, הוא מתחיל ממה? שצריכים להגיע ליהנות מהשפעה, שזה נקרא ליהנות מגדלות השם. גדלות השם, מאיפה אני לוקח? גדלות השם אתה לוקח בעזרת החברים. חברים לפחות שניים, ואם יותר. אפשר שם לחלק עוד, חוץ מ-1, 2, 3, 4, עוד א', ב', ג', שם, בתוך כל מספר. וכל, לפחות קצת, זה, הייתם, אז אני מגיע לסדנה ואני מתחשב עם האנשים שהם מוכנים. אם אתם לא מוכנים, אז אני לא יוריד את הפרופיל. לא, אני אתקדם יותר. אני אתן שאלות עוד יותר קשות, שתשבו כמו מטומטמים, זה לא הבעיה שלי. אני אעשה מה שאני חושב שצריך להיות. אני ראיתי אתמול שזה קשה, אבל אני לא ירד מזה. פעם הבאה זה יהיה עוד יותר קשה. וכך כל פעם. גם מבחינת הפסיכולוגית של העניין, איך אנחנו עובדים עם הרצונות שלנו, עם התכונות שלנו, וגם מבחינת להבין את המקור יותר. מה זה? מתחילים סוף סוף תנועה קדימה או לא? כן.
קודם כל, בנושא הזה ציינו פה כמה חברים מקבוצות בארץ ובעולם שהם ישמחו גם איכשהו לקבל את הטקסט כי זה להם לא הגיע.
לא, אבל מפני שזה היה בשיעור בוקר, אז אני אפילו לא חשבתי שצריכים לדאוג לזה. לפעמים אני אומר, אני אדאג לנושא הסדנה, ואז אני בא בהפתעה. זה משהו אחר. אז יש לי בזה איזו כוונה. אבל ניקח בדרך כלל, אני לא צריך להסתיר את זה. ההפך, אין פה מה להסתיר. כן.
יש פה שאלה מהרבה אנשים מהכלי העולמי שאין להם סביבה, כמו משה מקרקוב בדוגמה הקודמת, הם שואלים האם אפשר להתחיל לקחת איזו קבוצה של אנשים שלא מודעים לזה ולעשות איזושהי פעולת ביטול כלפיהם. אני לא יודע מה, למשל נתנו שם דוגמה, אני בבית כנסת, אני אביא לאנשים עוגה ושתייה או משהו כזה, או ינקה אחריהם או משהו כזה, שהם לא קשורים בכלל לקבוצה.
חס ושלום. כותב על זה רבש, שהביטול כלפי האחרים זה דבר מאוד מאוד מסובך ודורש הבנה. אתה זוכר?
יש. כן. יש את זה כאילו בעל הסולם, מה שאני ראיתי, מה שגם ביקשת מקודם, שהוא אומר שיש לך לעסוק בביטול האישות, דהיינו שתרגיש את עצמך שאתה השפל והגרוע ביותר מכל באי העולם, וצריך לימוד והשכלה מרובה כדי להבין זאת. ובכל פעם צריך לנסות את עצמו, אם אינו משתה הוא מרמה את עצמו, ומועיל גם כן להשפיל את עצמו בפועל לפני חברו. ולגבי מה שעכשיו, אז אכן צריך להיזהר שלא ישפיל את עצמו אלא מאנשים כשרים, ועל כן אם ירצה לעסוק בזה בפועל, יוכל לבטל את עצמו לפני החבריה שלנו, ולא לפני זרים חס ושלום, אבל מוכרח לדעת נאמנה שהוא הגרוע והירוד מכל בני העולם, כי כן הוא האמת.
יופי, אז זה בעל סולם, לא, אבל באיזשהו מקום, יכול להיות שגם בעל סולם, אני לא יודע, כותב. כן, לא, שצריכה להיות, בקיצור, צריך להיות מלומד היטב, כדי לבטל את עצמו כלפי החיצונים. משהו כזה, שגם שם שייך דבר כזה, אבל צריכים, זה לא פשוט. אז לכן אני להביא עוגה לבית הכנסת, נו, שילך להביא, אני יודע מה. אנחנו לא נראה אותו אחר כך. יאכלו אותו. טוב, אנחנו נמשיך, כן? אז סיכמנו שיש מישהו אחראי ששולח, שאנחנו מסכמים על איזה טקסט, אז הוא שולח לכולם. הלאה. ולי שולח רק מישהו אחד. אתה מישהו לא חשוב. כן. נו?
טור ב' אלא משמע. אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת, איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות. עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית? מה הרצון לקבל הרוויח מזה? הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה? ומה הרוויח מזה? ובטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי. לכל הפחות את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ועל זה הוא מתהרט ואומר מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה, ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי מה שהייתי יכול להרוויח עם כוחות עצמי. וכשיש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק באהבת חברים לצורך השפעה, היינו שכולם יעבדו לטובת הזולת, כולם מתלוצצים וצוהקים מזה, ונראה בעיניהם כמין לצנות, וזוהי ישיבת חילונים. ועל זה אמרו וחסד לאומים התת, כי כל טוב ודעובדין לגרמי עובדין.
חילונים ודתיים זה אלו שפועלים למען הרצון לקבל שלהם האגואיסטי נקרא חילונים, חול, ממילה הזאת, כן, האגו, ודתיים נקרא, כמו שהוא אומר, במהות הדת ומטרתה, שזה השפעה. ככה הוא נותן הגדרות לחילוניות, לדתיות. כדאי לזכור. כן?
וחברה כזו מרחקת את האדם מהקדושה, ומשליחים את האדם לעולם הליצנות, וזהו האיסור של מושב לצים. בעל חברות כאלה אמרו חז"ל, פזר לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. היינו שיותר טוב שאינם מתקיימים. אבל בצדיקים להפך, כנוס לצדיקים, טוב להם וטוב לעולם. ומהו פירושו צדיקים? היינו שרוצים לקיים את הכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכל כוונתו הוא לצאת מאהבה עצמית ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, באדם יכול להכריח את עצמו בעל כורחך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות? בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת. על זה ניתן לנו לקיים את התרייב מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה בלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזו היא חלק קטן, שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך לזה. לכן צריכים עכשיו לראות עצות שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן כשהוא נפרד מהברו, אין הוא יכול לקבל מהברו את חלקו מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס נגד חברו. וזה דומה כשכותבים מספרים. כשכותבים מתהילה אחת ואחר כך אפס, זהו פי עשר. וכשכותבים מתהילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מהברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, שהוא אומר שחברו הוא אפס, והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשרה, 0.1. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד, ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו ומרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה, אולי באמצע עבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה, וזה השער לקבל את אור האמונה הנקרא השראת השכינה, כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שהעניין ואהבת לרעך כמוך צריכים לקיים אותו מטעם מצווה שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. רבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים כל המצוות מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו. היינו, לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו, זאת אומרת שעל ידי קיום המצוות אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר, אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר, שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו ולהגיע לאהבת הזולת, ולאחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חזל על פסוק, ושמתם הוא לשון שם. זכה הוא שם החיים. לא זכה, הוא שם המוות.
שאלות. יש עוד כמה? כן.
תלמיד מהכלי העולמי שואל, מה לעשות כשאני מרגיש שכל הישיבות אצלנו בקבוצה זה ישיבות חילוניים?
יכול להיות שכן ככה, יכול להיות שזה נראה לו. צריכים בדיקה. זהו, קודם כל שינסה לבטל את עצמו. אם קבוצה נמצאת במגמה הנכונה איתנו, פחות או יותר. כן? לומדים, מקיימים סדנאות, ישיבות, כל מיני דברים, בזמן הכנסים נמצאים יחד איתנו, שיבטל את עצמו כלפיהם וירוויח. זהו. ביטול, אם זה לא חילוני, מה שנקרא. זאת אומרת שיש להם כיוון אחר לגמרי מאיתנו. אלה, אם זה קבוצה משלנו, כדאי לבטל את עצמו ולהתקדם. ואז הוא יראה, יכול להיות שזה נראה לו ויכול להיות שלא. שאני יושב בחוג עם עוד 9 אנשים ומדברים, כל אחד נראה לו שהוא מדבר שטויות. מצד אחד, מצד שני, אם אני אבטל את עצמי וארצה לשמוע אותו, אני מרוויח מזה חוכמה פנימית. כן, משה, רק מהר.
לגבי ביטול, לי ברור שנגיד שאנחנו יושבים בסדנה וחבר מדבר, אז יש לי איתו קשר, אינטראקציה, אני איכשהו יכול לעשות פעולת ביטול, לנסות, no. מאמץ. גם בזמן השיעור שמישהו שואל, בקיצור שיש לי קשר איתו. כן. אבל שאני נגיד במשק היום ואני עובד באיזה מפעל, מה פעולות ביטול שם? כלפי מה? אני לא... אין אחיזה כאילו.
אין. אלה רק בפנים, בתוכך, אתה כל הזמן דואג לזה. כמו שאמא נמצאת בעבודה שלה במשרד, אבל דואגת לילד שנשאר בבית. ככה. כי אתה מתעסק בזמן, במשך כל היום בעבודה חיצונית. אמנם שיש שם איזשהו מרכיב פנימי, אבל דאגה חייבת להיות חיצונית, ובפנים צריך להיות כמו שכל חבר וחבר איפה שהוא עובד. נו, אז מה? כן.
אוקיי, לאמא יש איזה ילד או שניים, שלושה, היא מכירה אותם בפרצוף, וככה יודעת איך היא דואגת.
אתה לא מכיר אותנו?
יש פה 2 מיליון אנשים, אני יודע, תלמידים ככה.
נו, אז היא עוד 10 שנים תכיר, בסדר, נו, נחכה. אני לא מבין לך, מה אתה צריך להכיר?
לא, באופן כללי אני יכול לדאוג, אבל זה קצת אמורפי, באופן כללי ככה אני דואג לביטול.
לא, מספיק אם אתה תחשוב על הקבוצה, וכל הזמן תדאג שאתה רוצה להתבטל כלפיה. זה מספיק, בינתיים. עזוב כל אחד, מישהו ומשהו, זה דברים שיבואו. טוב, אתה שאלת כבר היום. אז אנחנו סיכמנו, תעשו קצת יותר סדר, כן? על החומרים, על ההכנה לסדנה. מחר בבוקר יש לנו שעה שלישית סדנה של הרב מירון, כן? ואז אתה צריך להכין אותם למשהו, להגיד?
הרב צ'ופ
יעביר הכנה. הרב צ'ופ יעביר הכנה. ובקשה להיות מוכנים לזה, זאת אומרת, גם להכין, קצת תחשבו, אתם תראו עד כמה שזה עוזר, אפילו ככה, מחשבה, ו... מה קרה? איפה? בסדר, טוב, ומה אני רוצה להגיד ש... תתכוננו לדברים. זהו.
הודעה אחת לפני סיום. הוויה ושמה קבלה בתל אביב. מחר יום שלישי, 16 באוקטובר בשעה 19:00, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן בקבוצת תל אביב. המפגש ישודר בשידור היי בערוץ 66. הקהל מוזמן, הכניסה חופשית. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are. One body and one voice for